היי דן.
היי סיוון.
רוצה לעשות איתי פודקאסט?
ממש כן.
מעולה. אז אני רוצה לקחת שני אנשים שלא מכירים אחד את השני, להכניס אותם לאולפן, ולהכריח אותם לשאול אחד את השני שאלות.
נשמע מגניב.
יאללה, בוא נעשה.
יאללה, בואי.
אלן.
היי, אני מלי.
אני ראובן.
נעים מאוד.
כן. זו תגובה מוזרה. כן, כן. נעים.
זה הכל מוזר.
יש לי שאלה. לך יש?
לא, אז מסתבר שאתה נבחרת להתחיל. כן, גו.
אם היית ראית, ראית, איזה ראית היית? איזה משפט מצחיק להגיד זה.
כן,
איזה ראית היית?
איזה ראית היית? וואו, מצחיק. טוב, רגע, אני צריכה שנייה לחשוב על זה. איזה ראית הייתי? בטח הייתי איזשהו ראית מאוד 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 פונקציונלי ומאוד מאוד עוזר, כאילו משהו שהוא מאוד פרקטי. בטח לא הייתי איזה ראית נוי. מה זה יהיה? אה, לא ספה או כיסא, כי אני כזה לא בן אדם שרוכבים עליו. לא יודעת, שידת ספרים, נראה לי אולי. כן, או איזה משטח עבודה במטבח כזה. יש מצב. טוב, ביפר זאת השאלה הכי מוזרה ששאלו אותי, אבל יש לי הרגשה שאנחנו רק מתחילים מפה עכשיו.
כן, כן. מגניב.
איזה קבוצת וואטסאפ הכי היית רוצה לעזוב? איזה מזל שלא שאלו אותי את זה, לא הייתי עונה את זה.
לא נעים קצת להגיד את הדברים כאלה ברדיו, כי אם הייתי רוצה לעזוב, הייתי עוזב, כאילו...
נכון.
או הייתי... כאילו זה...
זה כך בחשבון שאחרי שאתה תענה על זה, אם אתה תענה, אז פשוט אולי יזרקו אותך מהקבוצה
וימלו
את בקשתך.
שזה טוב, כן.
כן.
יכול להסתכל, אני פשוט אחזור אחורה ונראה. האמת שאני יכול לתרס... טוב, לא יודע, יש... כל מיני קבוצות של תקופות מהעבר, שפשוט לא בהכרח, כל מיני חברים ישנים כאלה שלא באמת, כאילו, מעניינות אותי יותר, ולא ראיתי אותם כבר שנים, וממשיכים להיפגש כזה בלעדיי, ולא נעים לי לצאת, כי פעם הייתי חלק מהזה, וכאילו, כבר לא.
אז אתה שותף סמוי.
שותף סמוי, ומשתדל לא להגיב כדי שזה לא יהיה מוזר. ואני פשוט כזה עוקב מרחוק אחרי כל הדברים שהם עושים, וגם לא כזה מפריע לי, ו...
אז כאילו דווקא כיף לך לעקוב מרחוק, או ש...
אני פשוט מפחד לעזוב.
אה, לא נעים לך לעזוב.
כי זאת תהיה הצהרה מוצהרת של הנה, זהו, לא מדברים יותר, כאילו...
תחשוב על איזה תחושת שחרור יהיה לעזוב את הקבוצה. גם לי פעם הייתה קבוצה כזאת, אבל... אני מס לי שיש לי כל מיני נוטיפיקציות, ואז זה נוטיפיקציות שהן לא חשובות, לא דברים שחיקתי.
לא, זה סמיות, מה?
לא, לא, ברור, אבל זה מופיע...
נכון, זה מופיע, זה מעצבן. בסדר, אז נכנסים, יוצאים אחורה, ו...
פתרונות טכניים.
מגניב. יש לי עוד שאלה, אמת אלייך.
יאללה.
לאן הולכים בדייט ראשון?
וואו, טוב, יש לי הרגשה שיש לי קצת פור עליך בדייטים ראשונים. כי ברדיו לא רואים את הגילאים, אני מקווה שיש לי, שהקול שלי נשמע צעיר. לאן הולכים לדייט ראשון? אני אספר על הדייט הראשון הכי מדהים שהיה לי. אולי נשמע צ'יזי כזה קצת, אבל זה היה... נסענו לירושלים, ואנחנו בכלל לא מהאזור, כאילו אנחנו היינו מרכז כזה.
איזה כיף.
והיינו על החומות של ירושלים. טיילנו, שתינו יין. שמה כזה קיצ'י רומנטי, אבל כשזה אמיתי, אז זה יוצא ממש מגניב. אני בכלל לא בעד דייטים ראשונים בבית קפה, כי זה כזה יוצא רעיון עבודה. כזה כל אחד יושבים משני עברי שולחן, ומספרים אחד לשני פרטים על עצמך. איכשהו נראה לי שזה מראש נדון לכישלון. אז משהו כזה אחר קצת.
אני אזכור את זה, זה טיפ לחיים גם. כמו שאמרתי, יש לי עוד פערים להשלים, אבל...
כן, כן. לא פערים, זה העולם עד לפניך.
כן, לגמרי.
קח את זה בתור יתרון.
לא, אבל ירושלים זה טוב. אני מת על ירושלים. אנשים צוחקים עליי שאני מת על ירושלים יותר מדי, אבל ממש...
לא, ירושלים יש לה וייב מגניב.
מדהים.
טוב, אז יש לי שאלה לך. מה ממש יפריע לך בשותף לדירה?
וואו.
נראה לי שגם בזה אתה צריך להיזהר אם יש לך כרגע שותפים.
זהו, אני בדיוק לפני חודש עברתי לדירה עם 11, כאילו עם 10 שותפים, לקומונה.
אה, אוקיי.
זה דירה עם 10 שותפים.
וואו.
בהגדרה.
מה זה אומר? כולם ישנים בחלל משותף או שיש חדר לכל...
יש לנו בית ענקי, כזה דופלקס של קומות, כאילו, פרגנו לנו ממש.
אוקיי.
אבל אנחנו שניים בחדר, שזה ממש, ממש טוב.
סבבה.
ביחס לקומונות אחרות. מה היה מפריע לי? האמת ששותף שלי לחדר כרגע הוא מושלם, אז אני לא ממש רואה דברים שמפריעים לי בהתנהלות מולו, וגם כל החיים שלי גרתי עם אח קטן בחדר, אז כאילו לא... כאילו, התרגלתי לזה קצת, אבל נראה לי בראש ובראשונה, כאילו, שלא יגעו לי בדברים, ודברים ספציפיים כזה, מחשב, ולא יודע מה, טלפון ומסלמה, כאילו, בעיקר הדברים שכזה מתחביבים שלי, אני לא...
כאילו פרטיות.
כן, אבל ממש נטו חפצים שהם יקרים לי, כאילו, שלא אפילו לא יזיזו אותם מהמקום, שלא... כאילו, זה איזושהי חרדה כזאת שיש לי...
לא, נשמע לי כאילו הבייסיק.
יש לי שאלה עלייך. יש לך תשוקה לנושא מסוים, ומה הוא?
וואו, כמה זמן יש לכם? ברור שיש לי תשוקה. אני, טוב, לא הצגנו את עצמנו פה כל כך, אז היא שמעה קצת תלוש. אני, יש לי תשוקה לנושא החינוך, ובפרט לנושא החינוך בעולם החדש. זה רחוק מאוד ממה שאני עושה ביום-יום. ביום-יום אני מהנדסת. אבל יש לי תשוקה לחינוך בעולם החדש. כלומר, ללהבין לאן העולם הולך, לחשוב איך אני מכינה את הילדים שלי לעולם הזה, שאף אחד לא יודע, אף אחד לא יודע מה הולך להיות, אז אף אחד לא יודע איך להכין אותם. זאת התשוקה שלי. אני גם מאוד מאמינה שאפשר לשנות דברים בעזרת חינוך, כלומר, ברמה חברתית, לאומית, גלובלית, אני מאמינה שחינוך זה המפתח, וזאת התשוקה שלי, וממש לאחרונה התחלתי לכתוב על זה בלוג. אז אני ככה מממשת את התשוקה שלי לנושא הזה. כן, אם בא לך, אתה יכול לרשום בגוגל אמא רבודה, זה התוצאה הראשונה. זה התשוקה שלי, ואני, כל מי שרק רוצה לשמוע, אני מדברת על זה כל הזמן, אני עוד מעט מתחילה לתת הרצאות בנושא הזה, וזאת התשוקה.
זה כיף, וואו. אנחנו הרבה יותר דומים ממה שנראה לך, אני חושב.
וואלה, הם קלעו עם שני אנשים זרים?
כן.
יופי, אז אולי אחר כך נמשיך לדבר מחוץ למיקרופון, בלי השאלות מסיוון בוואטסאפ.
יש לך משהו אולי?
לא, אבל אפשר להמשיך לדבר על התשוקה שלי. הנה, והגיעה השאלה. מה הקשר הכי משמעותי בחיים שלך כרגע?
וואו, זה קשוח. זה משתנה הרבה, באמת. אני כאילו, ממש שמתי לב שכזה, כאילו, אני מסתכל נגיד אחורה על השנים האחרונות, זה השתנה, אני יודע שנתפס מאוד מאוד לאנשים, אבל כאילו גם עובר ביניהם מאוד מהר, יחסית. הקשר הכי משמעותי שיש לי עכשיו. תראי, התחלתי שנת שירות לפני חודש, אז קצת צריך לעזוב את כל החברים והעולם, והמשפחה, וממש להיכנס לתוך קבוצה חברתית שהיא שונה לגמרי, וחדשה מכל ה... הקשרים המשמעותיים שהיו לי בעבר. אבל בסוף של דבר, זה הקשר הכי משמעותי שיש לי בחיים עכשיו. הקשר
בקומונה?
כאילו, בקומונה, בדיוק. שוב, זה 10 אנשים, זה מין מערכת יחסים לגמרי. מטורפת. אבל זה מתבטא בדברים הכי קטנים בעולם, וזה קשה בדיוק אותה מידה, כמו כל חבר או חברה, כאילו, של אחד על אחד.
לגמרי, זה נשמע לי, וזה גם מערכת יחסים מורכבת, כן. כי זה עם קבוצה, ובטח עם כל אחד בתוך הקבוצה.
נכון, נכון. זה שונה כאילו מאדם לאדם, זה מרתק.
לגמרי.
מה הדבר שהכי מפחיד אותך במערכות יחסים?
וואו. חשבת שהשאלה הקודמת קשוחה.
כן, לא, אבל זה ממש, זה פשוט שיעור, כאילו, זה שיעור...
כן, מה הדבר שהכי מפחיד אותי במערכות יחסים? נראה לי שזאת שאלה שעונים עליה אחרת בכל שלב של החיים. בשלב הנוכחי, אני... מפחיד אולי, זה לא המילה. כלומר, כן, אני עוברת כל מיני תהליכים עם עצמי שאני כאילו מרגישה יותר מגובשת, יותר זה, אז אני... אם בעבר היה איזה פחד, תמיד אתה לא רוצה לפגוע באנשים שקרובים אליך, אז זה אולי פחד קדמון או ישן שלי. היום אני חושבת שאני הרבה יותר משוחררת מהפחד הזה. היום זה הפחד, נגיד, לא להביא ערך למערכת יחסים. כלומר, להיות משמעותי במערכת יחסים, אם זה בעבודה, אם זה עם הילדים, אם זה עם הבן זוג, אם זה עם חברות. אז זה לא פחד, אבל זה רצון להיות משמעותי במערכת יחסים ולהביא ערך לצד השני.
אני ממש מזדהה עם זה. אני חושב שבאיזשהו מקום, אין לי מספיק פרספקטיבה עדיין על ה...
דווקא בגלל זה מעניין ששנינו נענה על זה בגלל הפרשי הגילאים.
יש מצב. מה הכי מפחיד אותי במערכת יחסים? אני... תראי, מפחיד זה מילה גדולה. אני חושב שכאילו כולם, אולי אפילו אם לא היו רוצים להודות בזה, אז אחד הדברים שהכי מפחידים במערכת יחסים זה לאבד אותה, תמיד.
אוקיי. או לא להשיג אותה, גם פחד מחייה זה...
זה, כן, זה...
זה עוד יותר קשוח.
נכון. וכן, ולדעת לשמור עליה בצורה חיובית.
אוקיי, אז מאחר והשיחה הלכה והפכה קודרת מרגע לרגע, אז נעבור לדברים שמחים.
נו.
מה הזיכרון הכי שמח שלך?
וואו, זה קשה. האמת שהזיכרון שלי ממש עושה לי צירות בזמן האחרון. אני לא זוכר בכלל דברים.
נראה לי שלא רק אצלך, נראה לי שאנחנו בתקופה של הצפת מידע, אז יש גבול לכמה אנחנו מסוגלים לספוג.
עוזר שהתחלתי לישון פחות.
גם.
אבל הזיכרון הכי שמח... יש לי זיכרונות מאוד שמחים, כאילו, במיוחד מהשנה האחרונה. המון, כאילו איזשהו שינוי משמעותי שעשיתי בחיים שלי לפני שנה וחצי בערך, מכל מיני בחינות ובכל מיני עולמות, ובעצם הרבה, בגדול, פשוט הרבה זיכרונות, א' מחברים, גם מאיזשהו מסגרת לימודית שעברתי אליה, וגם ממסגרות שיצרתי לעצמי. אני קשה לי להיות ספציפי בשאלות כאלה, ממש.
כן.
קשה לי לזכר בזיכרון ספציפי אחד.
בסיטואציה ספציפית.
כן. מה, אבל... יש לך משהו? את רוצה להתחיל?
לי יש מלא זיכרונות שמחים, אבל עוד פעם, כי עברתי דברים שבאמת, נגיד, הלידה של הילדים, החתונה, כל מיני דברים כאלה, אבל אני דווקא אוהבת להתפס אלה דברים יותר, כלומר, בטח האסוציאציה הראשונה שלי הייתה דברים יותר קטנים, כל מיני הצלחות קטנות. אני בן אדם שמאוד אוהב להוציא את עצמו כל הזמן מאזור הנוחות שלו, ותמיד... להציב את עצמו במקום שהוא לא יודע עליו כלום, התחיל מאפס בכל מיני תחומים, אז להיות בתחום כזה ולהצליח משהו קטן, כאילו אפילו הכי מפגר, מבחינתי זה כאילו זיכרון שמח, יש איזושהי תחושה של ניצחון, וזה יכול להיות באמת דברים הכי שוליים והכי קטנים, אז זה בעיקר בשנה האחרונה, כל ההתמודדות הזאת עם כתיבה, עם להקים בלוג, עם ללמוד את כל התחום הזה, הוא היה עזר לי לחלוטין, אז כל ניצחון קטן כזה, באמת אפילו הכי מפגר, זה זיכרון מאוד שמח, והיו לי הרבה כאלה בשנה האחרונה.
מה חשוב לך להעביר לילדים שלך?
וואו, עוד פעם, כמה זמן יש לכם? חשוב לי להעביר לילדים שלי, אין דרך לעשות את זה, חוץ מאשר להיות איתם וללוות אותם כל החיים. חשוב לי להעביר להם שהכי חשוב זה שהם יהיו שמחים ומאושרים, ואחרי זה כל שאר הדברים. פעם זה לא היה ככה, פעם הייתי בן אדם משימתי, ובן אדם כאילו דוחף כזה, ובקלות יכולתי להפוך להיות אימא כזאת ש... אתה יודע, דוחף את הילדים שלה, וחשוב לה שילמדו, גם היום חשוב לי שהם ילמדו, כן? אבל כאילו בעיקר היום חשוב לי להעביר להם שיהיו מאושרים, שיהיו שלמים עם עצמם, שיהיו שמחים. חשוב לי להעביר להם שיתמקדו בחיובי ושילמדו את החוזקות שלהם. כל הזמן אנשים מחפשים איפה החולשה שלהם ואיך אפשר לשפר אותה. זה גם חשוב לעשות, אבל חשוב לי שיתמקדו בחוזקות שלהם, שיהיו אנשים שלמים כאלה ושכיף להם.
איך עושים את זה?
זהו, אמרתי, הלוואי, אז זהו, זה קשה. גם שאר הדברים שאני הדברים היותר טכניים שאני מנסה ללמד אותם, זה דברים שהם קשים לפיצוח ממש. אבל אם יש משהו שלמדתי אותו בהורות, או שגם בכל מערכת יחסים אחרת, לדעתי, כאילו אני הולכת להגיד לך את המשפט הכי קלישאתי בעולם, זה כאילו, היה אתה השינוי שאתה רוצה להיות בעולם, לדעתי רק דוגמה אישית, כאילו אני יכולה רק להיות אני הבן אדם שאני רוצה שהם יגדלו להיות, וללוות אותם, ואני מאמינה שדוגמה אישית, דבר הכי חזק בחינוך, וכל מה שאני אנעם, ואגיד להם, אתם צריכים לעשות ככה, ואתם צריכים לעשות ככה, זה לא משנה כמה אני אגיד את זה, זה לא יחדור כמו שאני אעשה את הדברים האלה בעצמי, ובתקווה שהם הספגו את זה ויגדלו כשזה סביבם.
אני חושבת אומרת את זה, כי זה כאילו, גם זה המתחום שאני כאילו מתעסק בו הרבה מהם, זה עונה האחרון, חינוך וגידול ילדים בכלל, כאילו לא שאני מגדל ילדים, אבל אני מסתכל הרבה אחורה על איך שאני גדלתי, ועל כאילו מה אפשר לעשות כהורה בשביל לכוון את הילד שלך לכיוון מסוים, וכאילו, זה מעניין, כי... בסופו של דבר, אני נגיד מאמין שהרבה מזה זה לתת עצמאות לילד, לתת לו, או לא, עולה, להתנהל כאילו לגמרי לבד, לזרוק אותם למים באיזשהו מקום. כי זה גם קצת סוג החינוך שאני עברתי באיזשהו מקום, ואני מאוד מרוצה למקום שאלה והוביל אותי. וכאילו, לדעת, כאילו, לא יודע, איך נגיד עוזרים לילד להבין מהחוזקות שלו, כאילו מה, אומרים לו את זה כל הזמן, זה קצת...
נראה לי שזה, אם אני אגיד להם, הם לא יאמינו להם.
בדיוק, בדיוק.
הם צריכים לעזור להם לכוון את ה... את התחומי עניין שלהם, לחוזקות שלהם, לגרום להם לחשוב, בעיקר הרבה לשאול אותם שאלות. דעתי, הורות זה תהליך אימוני מתמשך כל החיים, והורים לא צריכים לתת לילדים את התשובות. קודם כל, איזה כיף להורים שלך שאתה מרוצה מהחינוך שקיבלת.
כן, זו דעה לא פופולרית.
אני ממש מקווה שהילדים שלי ישמעו כמוך בגיל שלך, כשהם יגיעו לגיל שלך. אני ממש מסכימה עם עצמאות וחינוך, ואני חושבת שזה הפוך בדיוק מכל מה שקורה היום. חלק זה תהליכים טבעיים שקורים. היום כולם עם וואטסאפ, אז כל ההורים רוצים שהילדים ישלחו להם וואטסאפ כשהם עולים לאוטובוס, כשהם יורדים לאוטובוס, כשהם נכנסו, כשהם זה. ואז הם אומרים, למה הוא כל כך תלותי? למה הוא כל רגע שולח לי וואטסאפ? למה הוא לא יכול להסתדר לבד? אז אני מאוד מאמינה בזה, בעצמאות. יש קטעים שגם אני מוצאת את עצמי מגוננת, אבל בגלל שאני מודעת לזה, אז אני כל הזמן עובדת על עצמי באמת לזרוק אותם להתנסויות, כי בעיקר עכשיו כרגע אני סביב העניין הזה בנושא של שיעורי בית ולימודים. אם אני כל הזמן אעזור להם, כאילו, אז מה, כשעוד 10 שנים כשהוא יצטרך לעשות מצגת בעבודה, אז הוא יתקשר אליי ו... אז אני רוצה שהם יתמודדו ויעשו לבד, זה גם נראה לי בית ספר הכי טוב.
כן, נשמע הגיוני.
כן. טוב, חזרנו שאלות הקשות. בעצם מעולם לא עזבנו אותם.
נכון.
מי האדם שהכי השפיע עליך?
גם שאלה גדולה. נראה לי ש... כאילו, אני אשאר בתחום ההורים בגלל ש... גם כמו שהזכרתי מקודם, אני כאילו, צריך לי להחליף אנשים משמעותיים בחיים שלי לא מעט. לא בקטע עצוב, ממש, אני ממש נהנתי מזה. צריך לי לשאוב המון מהמון אנשים שונים בשלבים שונים בחיים. וגם כי אני מרגיש שבסופו של דבר, כאילו, אין הרבה אנשים בעבר שאני יכול להגיד שבאמת, כאילו, הצבעו אותי עד הסוף. כי שאהבתי באמת הרבה מאוד דברים שונים מאנשים שונים. אבל ההורים, זה הרבה מאוד אחריות, אני ככה זורק את זה, אבל זה... כאילו, הם תמיד שם, באיזשהו מובן, גם אם יותר, גם אם פחות. ואני חושב שכאילו, כל בן אדם, התשובה שלו, בסופו של דבר, היא... שווה להם שהשפיע עליו הכי הרבה בחיים, זה בדרך כלל ההורים.
לטובה או לרע.
בדיוק, לטובה או לרע.
ואני חושבת שזו לא התשובה של כולם, ועוד פעם, איזה כיף להורים שלך, שככה אתה מרגיש, ונראה לי את ה... הייתי צריכה לעשות הפרק הזה עם ההורים שלך, נראה לי לשאול אותם איך מגדלים ילדים שמרוצים מהם.
אני אומר את זה גם, כאילו אני לא אומר את זה בגלל, זה לא נטו מחמאה, זה גם הרבה עניין של... אני מאוד מרוצה מהדרך שבה גדלתי, גם הדברים שהם עשו וגם הדברים שהם לא עשו. כאילו דברים שאפילו אולי הם לא בהכרח בחרו לעשות. יכול להיות שיש דברים שההורים שלי מתחרטים שהם עשו, ושאולי היו טעויות, ואני עדיין רואה אותם כחיוביים, כי הם עיצבו אותי. אז כאילו בעולם שמשפיע לך בסופו של דבר, אם זה בעולם קרוב, לא איזושהי דמות הרצה רחוקה כזאת, שזה לא נראה לי מודל נכון לחיקוי בכל מקרה. אז אם זה בעולם קרוב, אז ההשפעה שלו היא בכל מקרה תהיה חיובית ושלילית בו זמנית, כי קשה להשפיע רק במצד אחד.
ברור שזה יותר משמעותי כשזה בן אדם שאתה מכיר, אבל אני חושבת שיש כזה דמויות רחוקות. לא יודעת אם הרצה זה המילה, אבל אפשר לקבל השראה מכל מיני דמויות כאלה ש...
אפשר, כאילו אפשר עכשיו לשמוע, לקרוא ביוגרפיות של אנשים וסיפורי חיים ותוכניות רדיו ופודקאסטים והכל ולחשוב, אבל אני מרגיש שכמו שאתה הזכרת מקודם בגידול ילדים, אז להיות הדוגמה שאת רוצה לתת להם, בסוף של דבר, אם עכשיו אני קורא ספרים על אנשים רחוקים שעשו דברים רחוקים, זה משפיע פחות מאשר עכשיו לראות מישהו בסביבה שעושה את זה.
נכון.
זה נראה לי התשובה שלי שלא מחדשת הרבה.
אבל הכי אמיתית בשבילך.
כן, נכון. יש לי שאלה עליך שהיא, שוב, נשארת בתחום המערכות יחסים. מהי תכונה לא פיזית שמאוד מושכת אותך? אתה חושב, לא חייבת מערכות יחסים.
תכונה לא פיזית שמאוד מושכת אותי.
כן.
אני חושבת שזה בערך קשה כמו להגדיר את המילה קריזמה, או להגדיר מה זה המילה קריזמה בעיניי. אני מאוד נמשכת לאינטלקט ולאינטלקט ורבלי, כלומר, אנשים שהם אנשי שיחה מעניינים, זה משהו שיכול להיות מאוד מושך בעיניי. כן, אנשים כאלה שהם ידענים, סקרנים, אנשים כזה... עם טיפה תעוזה, הרפתקנים, זה נראה לי דבר שהוא מאוד מושך.
מגניב. גם לזה אני מתחבר.
אתה רוצה גם לענות על זה?
לא, כאילו, זו שאלה שלי די דומה נראה לי לשאלך.
כן?
בסופו של דבר, כי...
לא, אולי מפרספקטיבה גברית זה קצת שונה.
לא, אני לא רואה סיבה. בסופו של דבר, תשמעי, חשוב שיהיה מעניין, תמיד. ובשביל שיהיה מעניין, צריך שבן אמא שאני יהיה, כאילו, מעניין.
אז מעניין זה תכונה מושכת.
כן, וסיכמת את זה יפה.
אינטלקטואליות ורבלית?
כן.
מה אתה חושב שאני אוהבת לעשות בזמני הפנוי?
מה אני חושב שאת אוהבת לעשות? קצת אמרת לי כבר, את כותבת בלוג ומגדלת ילדים וכל זה. או שזה לא זמן פנוי, זה...
האמת שכן, זה מורכב להגדיר את זה. לגדל ילדים זה בהחלט לא זמן פנוי. וזה גם לא תחביב, כאילו אני לא מחר אחליף את התחביב הזה, אבל אני יכולה להגיד פחות דדיקטית אליו, אבל סתם, באמת כבר, בגלל שקצת דיברנו, אז מה...
אני אחרי משהו שעוד לא אמרת לי אולי, אני אנסה. תשמעי, זה קשה, אבל נגיד, יכול להיות ש... סוג כלשהו של אמנות, יש מצב? או שאני ממש רחוק מהמציאות. משהו, אמנות פלסטית כלשהי, או...
אז זהו, אף פעם לא הייתי בן אדם אמנותי. כאילו, תמיד הייתי בן אדם מאוד טכני, מאוד גם משימתי, ולא התחברתי לאמנות בשום צורה. עם השנים, הקשר שלי לאמנות זה בעיקר בתור צופה, אבל אני כבר כן יודעת להעריך את זה ולאהוב את זה. נגיד, אני כן יכולה היום ללכת לתערוכה, וליהנות ולהתלהב. אני פחות עוסקת בזה. זמן פנוי, אתה רוצה שאני אספר לך מה אני אוהב לעשות זמן פנוי?
כן, זה חלק מהפורמט.
אז עוד פעם, וואי, כל תשובה אני... איכשהו ההבדלי גילאים בינינו יושבים פה על השולחן, אנחנו מצד אחד יותר דומים ממה שזה נראה, מצד שני, יש הבדלים בגישה בגלל הגיל. אם נגיד פעם הייתי בן אדם מאוד פעלתן, וזמן פנוי זה היה נגיד לצאת מסיבות וזה, היום אני בשלב, וזה לא כאילו בגלל איזשהו קטע זקן, אלא בגלל שהחיים שלי מאוד מלאים. אני גם עושה מיליון דברים מקביל, אני עובדת, אני מתנדבת, אני עם ילדים, אני מתנדבת בכמה מקומות, אני עושה עוד כל מיני דברים שהם... אז הזמן הפנוי שלי הוא כל כך יקר, ושאני גם ממש זקוקה בו לשקט. אז אני אוהבת בילויים מאוד מאוד שקטים. כאילו לשבת מול הים, בלי כלום, בלי שום אטרקציה, בלי שום פעילות. נגיד, אני גם מאוד אוהבת ללכת לשמוע הרצאות, כל מיני פאנזינג, תינק אנד דרינק, כאלה. אז אני אוהבת גם בילויים כאלה, אבל בילויי שקט, נגיד סתם, שבת עם חברה מול הים, או לשבת לבד, אבל שקט, בילויי שקט. זה מה שאני אוהבת לעשות בזמן הפנוי שלי, כי כל שאר החיים שלי הם מלא רעש ועשייה.
אני אשתמת את זה, כי נגיד, כי אני באמת פחות מחבר לזה. אולי באמת בגלל הגיל, כמו שהזכרת, ואולי סתם כי אני בן אדם שונה. אבל קשה לי נניח לשבת עכשיו מול הים, ובמיוחד לבד, ולשתוק. זה מרגיש לי מאוד... כאילו, באמת, זה מרגיש לי כמו בזבוז זמן, באיזשהו מקום, שזה מטומטם להגיד את זה.
לא, זה ממש לא מטומטם להגיד את זה, זה ממש נראה לי... קודם כל זה שונה מבן אדם לבן אדם, אבל זה ממש נראה לי עניין של גיל. אני לא מדמיין את עצמי בין גיל 20-30-35. יושבת מול הים ובוהה, והיום זה כאילו, מבחינתי, הדבר האולטימטיבי.
מעניין. יכול להיות שזה יגיע אל היום אחד.
זה יגיע, זה יגיע.
גם אף פעם לא היה לי ים בירושלים, אז אני צריך להתרגל לדבר הזה.
לא ים, לשבת לבהות בחומות.
כן, לא, אני צריך להתרגל, גם זה לא, אף פעם לא נהניתי מזה יותר מדי.
כן.
עכשיו אני אתורך לנחש את החביבים שלי.
אני אשמח לנחש, וגם כבר יש לי עוד שאלה בשבילך, אבל...
גם לי, כן, לאט לאט.
מה אתה אוהב לעשות בזמן הפנוי שלך? נראה לי שאתה אוהב, כאילו התרשמתי שאתה בן אדם סקרן, וגם כזה פעלתן, ואם דיברת על זה שלשבת מול הים נראה לך בזבוז זמן, אז נראה לי שבכל צורות הבילוי שלך, גם אם זה בילוי וזמן פנוי, אתה שמח ללמוד משהו חדש, או להכיר משהו חדש. אז זה או קשור באנשים, או קשור באמת אולי בילויי הרצאות כאלה, או משהו בסגנון הזה.
זה מאוד כללי.
זה כללי, אבל זה... זה קשור ללמוד דברים חדשים, אין לי בילוי ספציפי, אני גם לא יודעת מה הייתי, אבל לא יודעת, אולי פחות בן אדם של מסיבות ומועדונים, או שאני לא קולעת.
לא, די פחות, כן.
פחות.
נכון. את רוצה, אוקיי, כן, נכון לזה. כי גם לי שאלה חדשה בשבילך.
אז אני אשאל אותך, מה החופשה האידיאלית עבורך? הנה, עכשיו אתה תענה על מה שאני ניחשתי מקודם.
חופשה אידיאלית. מצחיק, אני הייתי בקיץ בצרפת, וזו הייתה חופשה ממש מתישה, והבנתי שיש ממש חופשות שצריך לנוח מהן. וזה כאילו, זה לא הייתה חופשה.
איזה חופשה בצרפת? איפה?
הייתי עם חברים בניס. והיה כיף, אני לא אומר שלא.
בתנגב או...?
ניסינו לקרוא את העיר כמה שיותר, זה לא ממש עבד. אבל כן, כאילו, ישנו הרבה, אבל כן התאמסנו שם קצת, וכאילו, עשינו הרבה, וזה... חזרתי לארץ ואמרתי לעצמי, די, עכשיו אני צריך לנוח, אני לא יכול להיכנס לעוד שנה שלמה של עשייה עכשיו ככה סתם. אז מה כן צריך להיות בחופשה? באמת כאילו באיזשהו מקום לנוח הזה, אני לא לעשות כלום. כי תמיד, כאילו הייתי יצא לחופשות נגידי במשפחה כשהייתי קטן, ולהורים שלי יש נטייה גם, הם מרגישים את הבזבוז זמן הזה, זה כאילו כמוני, הרשתי את זה מהם. את אי אפשר לשבת בבית ולא לעשות כלום, חייבים לרוץ בין מוזיאונים ודברים ורחובות לטייל, לראות הכל. וכאילו באיזשהו שלב, אני הבנתי שכאילו, שוב, אמנם לא לעשות כלום, אבל כן להיות ולראות עכשיו סרטים, למשל, אפילו אם זה בחול, יש את זה המון ערך גם כאילו...
זה מגניב לראות סרט בחול, עשיתי את זה.
כן.
אפילו בניס, ראיתי וואלה, סרט.
מגניב.
כן.
כאילו בקולנוע.
בקולנוע, כן.
מדהים, עשיתי את זה גם בבולגריה. קיצור, זה כן, יש את זה משהו מגניב, אפילו שכתוביות שפה לא מוכרת ו... אבל אני אומר, כאילו, יש בזה ערך גם, שוב, בלי לרוץ לראות הכל, אפילו אם נשאר בבית קצת, זה גם, זה גם יותר מנוחה עכשיו מכל ערב.
כלומר, בלנס איזשהו... בין פעילויות כן. לבין מנוחה, כן, אבל משהו. נגיד עיר או טבע?
כרגע עיר. אני מנסה להתחבר לטבע, והלכת לכזה פסטיבלים ומחנות וטיולים וכאלה דברים.
לא, פחות פסטיבלים, נגיד אני... טרקים, פארקים.
זהו, תשמע, אני נהנה מזה, לא עשיתי מספיק בשביל שאני יודע, זה, אני כן, כאילו בטיולים וכאלה הייתי נהנה, ויצא לי לטייל קצת בארץ, אבל בינתיים אני ממש נמשך פשוט לגור בערים זרות בעולם. ו...
שזה מגניב ו... ממש.
כן, יצא לעשות את זה כמה פעמים, כאילו לבד, בלי המשפחה, וממש נהנה מזה.
אז אני גרתי בעיר קרוב לניס, במשך כמעט 3 חודשים, וניס הייתה עיר הגדולה הקרובה, ושם ראיתי את הסרט. גרתי בגרס, זו עיר ממש קטנה. כן, אף אחד לא מכיר אותה.
יש שם מלא עירות קטנות כאלה.
זה, לא, אבל דווקא הקטנה הזאת היא מפורסמת, כי עושים שם, זאת עיר שמייצרת את כל התמציות לתעשיות הבוסם בעולם, כי יש להם כזה שדות לוונדר מטורפים. נסעתי שם לעשות סטאז' בקונדיטוריה. כלומר, אני מהנדסת, אבל באמצע הפסקתי לאיזה...
הנה, זה התחביב שלך שפספסתי בעצם, קונדיטוריה.
כן, אבל אני היום פחות מתייחסת לזה בתור תחביב, כי כבר באיזשהו שלב עסקתי בזה בצורה מקצועית, כלומר, למדתי קונדיטוריה במשך 8 חודשים, היה לי עסק, נסעתי לעשות את הסטאז' בצרפת, בגרס, זה באיזושהי מסעדה שיש לה 2 כוכבי משלן. כן, וגרתי שם כמעט 3 חודשים. אז היום אני פחות מתייחסת לזה בתור תחביב, כי כשאתה כבר עושה משהו ברמה מאוד מאוד מקצועית, ואתה גם כבר רואה את הצדדים הפחות כיפים של המקצוע, אז אתה כבר, כלומר, ברור שלכל מקום שאני מגיעה, מבקשים לי להביא עוגה. אבל, וכאילו לקנות זה בערך יהיה ממש חילול הקודש, אבל... אז היום אני פחות עוסקת בזה כתחביב, ואני עושה כשצריך או כשבא לי.
למה אבל? כאילו, למה הפסקת
לעסוק בזה? למה הפסקתי לעסוק בזה? תראה, כשעזבתי את ההייטק לטובת קונדיטוריה, אז חשבתי שזהו, כאילו, נמאס לי מהעבדות הזאת, ומה המקצוע האפור הזה, אני הולכת להיות קונדיטורית. ובאמת חשבתי שאני אתעסק בזה, וכשחזרתי מהסטאז' אז פתחתי עסק, וזה גם הלך לי לא רע. אבל אז נכנסתי להיריון עם תאומים, זה לא היה כל כך צפוי, הייתי גם בשמירת היריון מאוד ארוכה, כלומר, זה היה היריון בסיכון, והייתי עסק של בן אדם אחד, ועסק של בן אדם אחד שלא מתפקד כמה חודשים, הוא מתמוטט, ואחרי זה כשגם יש תאומים פגים בבית, וואו. קטנים, אז בקיצור זה היה מאוד קשה לחזור להיות עצמאית, ואז אחרי איזושהי תקופה אמרתי, טוב, מה אני יודעת לעשות הכי טוב, אני יודעת, אני מהנדסת, אני הולכת לחפש עוד פעם עבודה בתחום הזה, ואז חזרתי לזה. ו...
בעצם עזבת את ההייטק לקונדיטוריה?
לטובת קונדיטוריה, הסתיימה הרפתקה וחזרתי להייטק, אבל היו לי עוד כל מיני הרפתקאות כאלה בדרך, אני...
מגניב.
קשה לשאול אותי מה המקצוע שלי, יש לי הרבה.
מגניב, לא, אני חושב, מזכיר גם את אמא שלי, גם כזה זוות הייטק בשביל לעסוק ברפואה משלמה ודברים כאלה, כשנולד אחי הקטן, ואני לא חושב שהיא תחזור, אבל כי היא מרוצה הרבה יותר איך שהיא עכשיו.
לא, תראה, סך הכל אני מאוד אוהבת את מה שאני עושה, אני גם התחלתי, אמרתי את זה כבר קודם, אני בן אדם מאוד טכני, אני בן אדם מאוד זה, ואני מאוד אוהבת את העבודה שלי. אבל בגלל שיש לי עוד מלא תחומי עניין, ובגלל שיש לי טונות אנרגיות, אז אני עושה עוד כל מיני דברים. בכל מקרה זאת חוויה שלמדתי ממנה מלא, גם גרתי במדינה זרה, גם עבדתי בתחום שלא יכול להיות יותר שונה, תחום האוכל והמסעדות, ולעבוד במטבח, ובמיוחד שאחרי שבארץ כבר היית ראש צוות, או ראש פרויקט, וכבר ניהלת אנשים בהייטק, פתאום אתה הופך להיות הבן אדם הכי זוטר במטבח, וצרוכים עליך, וזה כאילו, זה לא בגיל שאתה רגיל אליו, נגיד, אחרי צבא, זה אתה כבר בן 30, ואתה, אז זה קצת מוזר. אבל בכל מקרה זה היה חוויה מטורפת, גרתי בקומונה כזאת, גרתי בבית של כל הסטאג'רים והזה. אז היה מגניב. ואז...
משפחה כאילו איפה...
אז הייתי כבר נשואה בזמן הזה, וגד, בן זוגי היקר, ישב בבית, וחיכה לי בסבלנות 3 חודשים.
מדהים, זה מלך.
כן.
יש לי שאלה בשבילך. מה יגרום לך להתווכח עם אנשים באינטרנט?
יו, איך אני גאה להגיד שנגמלתי מהדבר הזה. פעם ממש הייתי מתווכחת על פוליטיקה בפייסבוק, אבל בלהט כזה. עכשיו, אבל מצד שני, אני בן אדם ש... אני גם יודעת להתנסח. ואני גם כזה בן אדם... אני לא אוהבת לריב, אבל אני לא מפחדת מאימות. ותמיד כאילו הייתי בשוק איך אנשים, אפילו אנשים שאני מכירה אותם במציאות, לא סתם אנשי פייסבוק אלומים, אנשים שהם קיימים מבחינתי רק במרחב הווירטואלי, איך הם מסוגלים לרדת להתבטאויות ברמה מטורפת, כאילו, לשפלים, כאילו, לא הגיוניים. שזה, אגב, אחד הדברים שאני... בוא נחבר את זה לשאלה של מה אני רוצה להעביר לילדים שלי. הילדים שלי וכל העולם, הם עוברים לחיות במרחב הווירטואלי. כלומר, חלק מאוד נכבד מהחיים שלהם הוא שם. הם מלא מתקשרים בוואטסאפ, הם בפייסבוק, באינסטגרם, לא יודעת עכשיו לאיפה הם יסתובבו בעתיד. הניתוק הזה שיש בין המציאות לבין המרחב הזה, זה שאנשים חושבים שהריחוק במדיות עושה לאנשים משהו, מוצאים מהם דברים לא טובים. אני רואה איך אנשים, נגיד, כותבים על קיר של חבר כנסת. יא אפס, יא זה, עכשיו זה לא משנה איזה צד. לך תראה מה כותבים לזהב הגלון, לך תראה מה כותבים לנפתלי בנט, או לראש הממשלה. עכשיו, אני תמיד תוהה אם האנשים האלה יעמדו מול הבן אדם הזה, הוא יהיה מולם, כאילו עכשיו, ביבי, לא יודעת מה, אתה לא סובל אותו וזהו, עכשיו יעמוד ממך, אתה תגיד לו, יהיה אפס, זה לא, אתה תגיד לו, אדוני ראש הממשלה, אני לא מסכים עם הדברים שאתה עושה, או שהם כן יגידו את זה, אני לא יודעת. אז כל הדיסוננס הזה בין אנשים אמיתיים לבין איך שהם מתנהגים ברשת, זה גרם לי ממש להיגמל. אז אם אני מנסה כאילו להתרכז ולענות על השאלה שלך, אז מה שהיה גורם לי פעם להתווכח זה פוליטיקה. אבל אני ממש כאילו, אני מחפש עוד את הבן אדם הראשון ששינה את דעתו בגלל ויכוח בפייסבוק.
נכון, זה לא בקרה.
ואז כאילו חבל כל האנרגיות האלה. היום אני יותר שמחה להיכנס לדיונים בנושאים שמעניינים אותי ושיש לי בהם דעה מוצקה ומנומקת ולהשתתף בדיון הזה.
אז כן, גם לזה שעסקתי בה הרבה כאילו בחודשים האחרונים, כי חלק מאיזשהו ז'אנר אומנותי שאני נמצא בו, של ספוקן וורד, עשינו כאילו פרויקט בקיץ של סרטונים שעוסקים בנושאים פוליטיים, נקרא לזה, וחלק מהם כבר עלו, והתגובות שאנשים, שחברים שלי מקבלים, כאילו, תגובות שאני אקבל כששלי יעלה, זה דברים שהם, כאילו זה מדהים עד כמה שאפשר לכוון לטוב ולהיות, ולהעביר מסרים מאוד מאוד חיוביים, ושום דבר שהוא לא, כאילו באמת, באמת לא פוגע באף צד, ועדיין לקבל תגובות של שנאה ושל אטימות באיזשהו מקום, וגם כאילו באמת דיברנו על זה וכתבנו על זה, וזה מדהים.
אז אתם עושים הכנה לפחות ל...
למה?
אתה עושה הכנה לזה שיהיו לך תגובות כאלה, ואז...
אני מצפה לזה, למרות שספציפית הקטע שלי, שעשיתי יחד עם מגידה טובה, זה... אנחנו עסקנו בזה, בטוקבקים, ומרגיש שאם מישהו יעז לכתוב איזשהו טוקבק מרושע על סרטון שעוסק בכמה טוקבקים זה דבר שלילי, אז...
זה בערך האירוניה התאבדה.
בדיוק, הוא איבד את הפואנטה לגמרי, והאירוניה התאבדה, ואני ממש אחכה לזה בשביל להגיב איזה משהו ציני כזה ולצחוק, אבל... אבל כן, זה באמת הזוי הניתוק הזה בין המציאות לבין העולם הזה של האינטרנט.
ואני חושבת שלא מכינים מספיק, כלומר, זה נושא שאף אחד לא מתעסק בו. לא מלמדים אותו בבית ספר. בבית ספר לא מלמדים כמעט שום דבר רלוונטי. עדיין מלמדים ידע בבית ספר, שאפשר ללכת ולמצוא אותו בוויקיפדיה.
כן.
את הדברים החשובים של החיים לא מלמדים שם, כמו איך להתנהג ברשת, או שהרשת זה העולם, זה החיים. אני יכולה להמציא שאלות, כי לא קיבלתי עוד שאלה.
מעניין.
אז אם אתה לא קיבלת שאלה, אז אפשר להמשיך לדבר על זה. מה כבר עשית בפואטרי סלאם? זה כזה מגניב.
כן, זה כזה מגניב. באמת
שאני... לא פואטרי סלאם, אמרת ספוקן וורד.
נכון.
בפואטרי סלאם, עכשיו למדתי את זה בדרך לפה, כששמעתי את הפודקאסט עם יונתן בלומפלד.
כן.
שפואטרי סלאם זה כאילו התחרויות של הספוקן וורד. פעם אחת רק ראיתי קטע כזה. הייתי בוועידה לחינוך בבית ים. יש כזה ועידה שנתית, אני לא יודעת אם עדיין ממשיכים זה, אבל...
את ראית בני נוער שמופיעים, נכון?
אז ראיתי בני נוער.
זה חברים שלי.
זה מגניב ממש.
מי זה היה, תזכיר לי?
אני לא זוכרת איך, הייתה שם בחורה, וזה היה מדהים, ומאז אני עוקבת אחריהם בפייסבוק,
ו... אני זוכרת על הכנס הזה, לא הייתי בה, אבל אני זוכר שסיפרו לי שהם הלכו לשם, לא זוכר מי זה היה. אבל כן, אני חלק מארגון שנקרא ספוקן נוער, שזה ארגון שעובד עם בני נוער בעזרת שיטות של קשורות לספוקן נוער, של כתיבה וביטוי עצמי. וגם השנת שירות שהתחלתי עכשיו במקומון הזה, שנת שירות של ספוקן נוער. אנחנו עובדים עם בני נוער באשדוד, כן, על
פסיכה
ו... באמת?
כן, אני נתת מלא הרצאות בבתי ספר באשדוד.
זהו, אז אנחנו גם עובדים עם בתי ספר באשדוד, ועובדים עם בני נוער על כתיבה ובעצם ספוקן נוער.
הרעיון זה כאילו ביטוי?
כן, בארגון ביטוי, כאילו זה פשוט נותן כלים שאנחנו לא ראינו אותם באף מקום אחר. היכולת ליצור מרחב שבו בני נוער מרגישים בנוח לשתף דברים ממש מעומק הלב שלהם, בכדי ספוקן מור, ובכלל במרחב הזה, זה משהו שלא ראיתי באף קבוצת נוער אחרת.
הם נפתחים אבל?
כן, הם נפתחים מאוד, וגם מאוד מאוד מהר כשעושים את זה נכון. וזה משהו שלומדים אותו, איך יוצרים מרחב כזה נכון, אבל...
אני מניחה שאתם קודם כל צריכים ליצור איתם איזשהו סוג של אמון, אינטימיות.
נכון, נכון. אבל ברגע שזה נוצר, אז זה מדהים כמה השפעה יש לזה לבן נוער. אני הייתי כאילו חלק מזה שנה וחצי, ועכשיו נהייתי מנחה, וזה...
אבל איך נגיד, הרי לא כל בן אדם יכול לעמוד על במה. במה, אם מדברת אפילו לעמוד בחדר ולעשות את זה מול החברים שלו, אז נגיד, אם יש מישהו שמצליח ממש לבטא את עצמו טוב בכתב, אני לא יודעת איך הולך הקטע הזה, שגם צריך להלחין את זה, או שזה...
לא להלחין, זה...
זה איזשהו... זה חצי דיבור, חצי שירה כזה, נכון?
זה שילוב בין כתיבה לפרפורמנס, לביצוע.
אז איך זה עובד עם המופנמים?
אז אנחנו מוציאים מהם את מה שמשרת את הקטע שלהם טוב. אם יש להם איזשהו מסר מופנם להעביר, אז הם יעבירו אותו במופנמות, וזה יעבור בצורה הרבה יותר חדה וכואבת מאשר אם עכשיו הם יהיו איזשהו משהו בומבסטי ותיאטרלי. אבל בעצם שהם יבחרו איך הם רוצים לבצע את הקטע, ושיבינו מה משרת את המטרה שלהם. ובסופו של דבר זה, כשאנשים מגיעים מתוך עצמם, זה לא הצגה, זה לא תיאטרון, זה מילים שנכתבו כאילו בדם שלהם ובאמת מעומק הלב, וגם הביצוע מגיע בצורה הכי, זאת אומרת, הכי שמגיע באמת מבפנים. אז הקהל מבין את זה, זה לא משנה בדיוק אם התנועת יד תהיה מכוונת, זה משנה שהקהל מרגיש את הכאב או את השמחה.
אז ההדרכה של, כאילו נגיד, כשמישהו משתתף בקבוצה כזו, אז ההדרכה היא... לעזור או לעבור איזשהו תהליך פנימי שיעזור לבטא את זה, או גם איזשהו עזרה טכנית ב...
יש גם הנחיה אומנותית, אנחנו עובדים איתם גם כאילו באומנותיות, אבל בעיקר אוספים אותם לצורות שונות של הגשה ושל כתיבה, כדי שהם יוכלו לבחור את מה שהם בוחרים לעסוק בו. אנחנו לא מכוונים אותם אומנותית לכיוון מסוים, כי זה גם לא נכון. אבל זה... יש מגוון של הרבה בני נוער שעושים דברים שונים, ובאמת כאילו כולם, גם החבר'ה שאת ראית בבת ים הם מהספוקן נוער, ו... ובאמת כאילו הרבה אנשים כותבים בצורות שונות ומביאים באמת את הדברים שחשובים להם לבמות האלה, וזה ממש מרגש ומדהים.
אחלה, איך אתה הגעת לזה?
אני גם, זה קלישה, אבל גם עזבתי את ההייטק בשביל זה. הייתי מתכנת 4 שנים בסטארט-אפ בירושלים. התחלתי בגיל מאוד צעיר.
טוב, נראה לי שאנחנו צריכים בשלב הזה של היכרות לעבור קצת לפרטים טכניים. מה זה? אם אתה בשנת שירות, אבל כבר 4 שנים היית בהייטק, בן כמה אתה?
אני בן 17.
עכשיו אתה בן 17?
כן, כן.
טוב, זה דורש הסבר. אתה לא יכול להחזיר לי את השאלה הזאת, אגב. סתם לא אכפתי להגיד בת כמה אני.
אז תגידי.
אני בת 45.
באמת לא רואים.
אני אבוא לפה כל יום.
הם לא יודעים, כי הם באמת לא רואים, מילולית לא רואים שום דבר, אבל אני אומר לך שלא עוזב. וגם זהו, אז כן, אוקיי, אני בן 17, יכול להיות שהזיפים שאני מנסה...
ועזבת 4 שנים בהייטק.
לא בדיוק חזבתי, השלמתי בגרויות בצורה סוג של אקסטרנית, עצמאית, ובמקביל עבדתי בשני סטארט-אפים בירושלים, כמתכנת פרונט-אנד.
אני עכשיו לומדת, סתם לבד.
אז יפי. כן, זה תחום מרתק ממש. אני עדיין לעשות אותו קצת, אבל ככה מהצד, כי לפני שנה וחצי בערך התחלתי להגיע לספוקן נוער, וזה תפס אותי בצורה מאוד מאוד מעניינת, כי זה גם מאוד שונה, זה עולמות מאוד שונים, העולם העסקי של המבוגרים במרכאות, עם כל הדדליינים והלחץ, לא כזה הרבה, כן, בכל זאת סטארט-אפים בארץ, זה לא עכשיו זה, אבל עדיין, יש שם הרבה מאוד, גם תסכול וגם פשוט דיוק מאוד מאוד חד, מבחינת הספק ותוצאות והישגים. ולעבור להם עולם שהוא כולו אמנות וכולו יצירה, ואנשים שאני גר איתם עכשיו בדירה הם כל כך שונים מאנשים שהייתי עובד איתם, שוב, לטוב ולרע, כן? יש דברים שמתסכלים אותי מאוד שהם עושים, אבל עדיין זה עולם אחר לגמרי. זה מרתק אותי, ואני בטוח שאני עוד אחזור להייטק ולתכנות ולמדויקות, אבל בינתיים זה ממש, זה שנה הפסקה, זה החופשה שדיברנו עליה.
אוקיי.
שנה מנוחה מהעולם הזה.
יש לי שאלה חדשה.
נו.
יש איזה משפט או מילה שאתה אומר המון?
כן, אני אומר המון יהיה בסדר, כי אני באמת מאוד מאמין בזה, אני מאוד מאוד אופטימי, ותמיד, כאילו, גם כשקשה לי וגם כשאנשים אחרים קשה, אני תמיד אומר להם באוטומטיות יהיה בסדר.
אבל אתה מאמין בזה?
אני מאוד מאמין בזה, מאוד מאוד מאוד.
וזה, אני לא יודעת אם אתה נתקל בזה, אבל אני לא אומרת המון יהיה בסדר, לא כי אני לא חושבת ככה, אבל פשוט לא משתמש בזה, אז אני לא יכולה להגיד יותר יהיה בסדר בלי שיענו לי to do bomb.
זה נכון.
זה כאילו...
לא, זה הכל בסדר.
אי אפשר בשנה האחרונה להגיד את המילה הזאת בלי...
כן, זה הכל בסדר, לא. הכל בסדר, טו דו בום, זה באמת תגובה אוטומטית. יהיה בסדר דווקא פחות עונים לי, יותר עונים לי כן, אבל לא באמת מתכוונים לכן הזה, ואז אני צריך להסביר למה באמת הכל יהיה בסדר, כי אני באמת באמת מאמין בזה. כי שוב, כאילו שוב, אין לי הרבה פרספקטיבה על החיים עדיין, ממרום גילי, אבל אני בכל המצבים שבהם תמיד היה לי קשה והרגשתי שלא בסדר, אז בדיעבד אני יודע להגיד שהיה בסדר בסוף.
אז אתה יודע שיהיה בסדר כי אתה מאמין ביכולת שלך להתמודד עם זה, או כי אתה מאמין בזה, משהו קרמטי שבסוף הכל מסתדר. או שלא משנה מה יקרה, זה יהיה לטובה, ואז זה בסדר.
כן, אני מאוד מאמין בהכל לטובה. אני רואה שגם בדיעבד יכול להסתכל על המון דברים וטעויות, וכאילו דברים לא טובים שקרו ושעשיתי, ואני יודע להגיד שהם בדיעבד מאוד מאוד טובים ושהכל טוב.
והסתכלות מאוד בוגרת בגיל 17.
תודה. וזהו, אז כאילו אני באמת מאוד מאוד משתדל גם לבחור לראות את הדברים הטובים, גם כשקשה וגם כשרע לי, ולא תמיד, כאילו שוב, יש הרבה מעברים דרסטיים בחיים שלי בזמן האחרון, וזה לא תמיד כל כך קל. אבל זה באמת גם עניין של בחירה וגם עניין של הדרך שבה סוג של חינכתי את עצמי בשנתיים האחרונות להסתכל על העולם. ואני באמת כאילו, שוב, יכול להיות שסתם גם העולם לא זימן לי נסיבות כל כך מצערות כמו אנשים אחרים, אבל באמת שאני בשנים האחרונות מאוד מאוד מרוצה ומאוד יודע להיות אופטימי ולהסתכל על הטוב. אני מקווה שאני גם אצליח לעזור לאחרים עם זה, אבל...
אחלה. מגניב.
אוקיי, לסירוגין, ספרו אחד לשני שתי תכונות שאתם מחשבים כחיוביות שזיהיתם אצל בן שיחתכם. בגדול, כאילו...
אני צריכה להגיד שתי תכונות.
כן, אבל לסירוגין נראה לי אחד, אחד, אחד.
אוקיי.
אוקיי. תחילי.
תכונות ש... אני חושבת ש...
שזיהיתם כחיוביות.
חיוביות?
כן, מחשבים כחיוביות.
אז כרגע כבר אמרתי אחת, אז נראה לי שאני לא אעשה לעצמי הנחה ואני אחפש עוד אחת אחרת, כי אמרתי שנראה לי שאתה ממש בוגר לגיל שלך. האמת, זה לא תמיד חיובי להיות בוגר לגיל שלך, כי לפעמים כזה, אתה צריך להיות בגיל שלך ולהיות קצת ילד ולהיות קצת מפגר ולעשות שטויות, ויגיע כבר הזמן להיות בוגר וחושב. אבל התכוונתי שזה חיובי, מה שהתכוונתי קודם, כי זה הסתכלות מאוד בריאה. ולפעמים בתור בן אדם צעיר קשה לראות את זה, וזה משהו שמגיע עם הגיל, אז במקרה הזה זה כן היה חיובי. נראה לי שאתה בן אדם כזה של עשייה. זה נראה לי דבר חיובי, זה נראה לי שזה יביא אותך רחוק, ונראה לי שאתה גם נהנה מזה. אז זה נראה לי.
האמת שבלייך נגיד, משהו מאוד משמעותי שאני ממש רואה ממה שסיפרת על החיים שלך, שאת מאוד יודעת לבחור מה שעשה לך טוב, גם כי עברת עם כמה דברים שונים, וגם כי את עוסקת בהרבה דברים, ועושה כל מיני תחביבים, קראנו לזה מקודם, אבל שהם לא בהכרח, שהם לא מובנים מאליהם. וזה מעניין, כי הרבה אנשים נשארים תקועים באיזשהו מסלול כזה קבוע, ולא מנסים כאילו לפתח את דברים שיעשו להם טוב. ונראה שאת כן משקיעה באיזו מחשבה וזמן בלהבין, לשים את החיים שלך באיזשהו מקום מאוד מאוד כיף ובריא.
אתה יודע שזאת גם, זה דבר שההסתכלות עליו היא מורכבת. זה מתחלק למי שרואה את זה בתור דבר חיובי, זה או אנשים צעירים, או אנשים, אם הם לא צעירים, אז הם פשוט מאוד מחוברים לעצמם ומאוד מבינים את המשמעות של זה. כי הרבה אנשים יכולים להסתכל על זה של אני לא סגורה על עצמי, אני לא יודעת מה אני רוצה מעצמי, אני בן אדם לא מגובש, כי קיבלתי כל מיני תגובות על הדברים האלה.
תראה, אפשר לחלק את זה בקלות ל-old school ו-new school, כאילו של כזה, הנה פעם אנשים עובדים אותו מקצוע כל החיים שלהם והיום, אבל תכלס, שוב, זה הגיוני שימאס לנו בשלב מסוים ממה שאנחנו עושים, הגיוני שאני רוצה לעבור בין כמה תחומים.
נראה לי שכמו שהעולם בנוי עכשיו, זה פשוט לא הגיוני.
כן.
לעשות משהו אחד כשמתחילים את החיים ועד גיל 70-80. כן, נראה לי, פשוט לא הגיוני בעליל.
נכון, מדברים על זה הרבה.
אז עכשיו, תורי.
כן.
תכונה חיובית שאני מזהה אצלך. זה מלא, אבל הכל כאילו פחות או יותר התנקז למה שאמרתי קודם, אז אני מנסה לחשוב על עוד איזה משהו.
גם אני בינתיים, זה לא שיש לי...
כן, כן, קח את הזמן לחשוב. למרות שלא נראה לי שזה רעיון טוב לשתוק הרבה במדיה הזאת, זה לא שבטלוויזיה שאנחנו יכולים עכשיו לראות מהורהרים.
לא, איך תחו את זה.
כן. תכונה חיובית. נראה לי שיש לך איזשהו סוג כזה של הכרת הטוב, נגיד, היכולת בגיל 17 לראות את הדברים הטובים שההורים שלך עשו, או נגיד גם לא, אבל להסתכל על זה, להוקיר את המצב שאתה נמצא בו עכשיו, כל העסק הזה עם הקומונה, זה נראה לי משהו שאנשים נוטים לדלג עליו, הם לא מבררים עם עצמם, ואולי אני טועה, אבל ככה בהתרשמות הכללית נראה שאתה כן עושה מחשבה עם עצמך, ו...
כן.
אני צודקת?
כן, אני משתדל מאוד, כן, זה לא, אף לא מוחלט. ואני אחזיר לך, נראה לי, יש לך משהו שמתי לב אליו, בהתחלה יש לך ראייה מאוד טובה ומהירה של בני אדם, כאילו, את זיהית עליי כל מיני דברים מאוד מהר, שהרבה אנשים לא בכך היו רואים, וזה גם חשוב בטירוף, וזה גם משהו, תכונה שלא להרבה אנשים יש אותה. ויכולת באמת להסתכל על בן אדם זר, ולהבין מה מושך אותו ומה מניע אותו.
תודה, זה חשוב לי שאתה אומר את זה, כי אני... בשנה האחרונה עברתי איזשהו קורס, שלחו אותי מהעבודה קורס, כמו קורס קואוצ'רים כזה, אבל להיות מנטורית פנים ארגונית, ובדיוק עכשיו התחלתי את התהליך הזה, כלומר, אני מסיימת את הקורס וקיבלתי את המתאמנת הראשונה שלי, ואנחנו אמורות לעבור ביחד איזשהו תהליך אימוני, ואנחנו בדיוק בשלב של ההיכרות, אז היכולת לקרוא את הבן אדם ולהכיר אותו, זה נראה לי אחד הדברים שמאוד עוזרים בתהליך הזה, ואני באמת מרגישה שזה איזושהי חוזקה שאני עושה אותה טוב, אז אני שמחה גם שזה משתקף החוצה.
יופי, כן, זה יתאזן לך בחיים גם. לי אין.
לי יש שאלה.
אוקיי.
יש שאלה שממש היית רוצה לשאול אותי?
וואו. לא חושב, כאילו, אם היה הייתי שואל, אנחנו לא מוגבלים פה.
לא, אנחנו לא מוגבלים. לא, אבל זה מצחיק, כי אנחנו התחלנו את הכירות, אנחנו כאילו לא מכירים אחד, כשנכנסנו לחדר, לא ראיתי אותך אף פעם לפני זה. וישר כאילו השאלות האלה גרמו לנו לצלול להכירות עמוקה, שהיא בדרך כלל לא החלק הרגיל של מהלך אבולוציה של הכירות בין שני אנשים זרים. ישר צללנו לעומקים.
נכון.
אז סתם, אתה גם יכול לשאול שאלות אחרות. אני אשאל אותך שאלה.
אוקיי.
אז גדלת בירושלים?
נכון.
וככה זרקת מבין התורה, אנחנו בשביל לדבר על דברים הרבה יותר מורכבים, אנחנו זרוקים כל מיני פרטים שלא כן. עברנו עליהם בצורה מסודרת בהתחלה. אז עזבת באיזשהו שלב את התיכון שלך?
כן, כאילו, כן, עזבתי את מערכת החינוך הרגילה האינטרנית.
למה? קודם כל זה ממש מסקרן אותי בגלל כל הנושאים שאני מתעסקת
נכון,
בהם.
נכון.
וגם בגלל שככה המהלך חיים שלך נשמע ממש מעניין, וזה לא סטנדרטי, אז מעניין אותי לשמוע.
קודם כל, תודה. למה עזבתי? אני חושב שאת יודעת, את הזכרת את זה כבר בעצמך. מערכת החינוך כאילו לא באמת בנויה להכיל את כל המנעד הרחב של תלמידים שיש לנו היום. שתמיד היה.
הפוך, היא מתאימה רק לשני אנשים שנמצאים בשפיץ של הגאוס, והיא לא מתאימה לכל השאר.
בדיוק, ואני לא יודע איפה אני נמצא לגאוס הזה, אבל אני יודע שאני נגיד שהתרגשתי הרבה פעמים שאני יכול ללמוד את החומר בצורה הרבה יותר טובה, בצורה אוטודידקטית לבד. השילוב בין היכולת שלי ללמוד לבד ודברים אחרים שאני רוצה לעשות, לבין מערכת לימודים שהיא הייתה די טובה, אני התלמדתי בבית ספר דתי בירושלים, וגם הרבה מקצועות שלא באמת עניינו אותי, וגם פשוט שעות לימודים מאוד ארוכות, ורמת חומר, כאילו, זה לא שזה היה קל מדי, השיעורים כן היו קשים, ולמדתי קשה לבגרויות כשלמדתי אליהן, אבל הייתי יכול גם ללמוד אליהן לבד באותה מידה, ובהרבה יותר יעילות, ונכונות כאילו בצורה עצמאית.
אבל מה שאתה מרגיש, 90% מהתלמידים במערכת מרגישים ככה, כולל הילדים שלי, ועדיין הם לא קמים ועוזבים. אז מה בכל זאת?
תראי, לא קמים ועוזבים זה עניין מאוד מאוד טכני. לי היו הורים שתמכו מאוד במהלך הזה.
אז אוקיי, אז ההורים שלך, אבל...
והרבה השראה ממקורות שאת מכירה, כל האנשים שאנחנו מכירים שעושים את זה בארץ ומדברים על זה ויודעים להבין את הבעיותיות במערכת החינוך.
אבל עדיין, נגיד, היה חשוב לך כן לעשות בגרות.
זה, כן, זה חשוב לי ולסביבה שלי, וזה חשוב לי גם, זה חשוב לי בעיקר, האמת, לא בגלל התעודה, אלא בעיקר בשביל להראות שאני מסוגל, להראות שלא עזבתי את המערכת החינוך בשביל כזה, הנה, אני עובד, ואני לא צריך את ההבקות שלכם, אלא הנה, אני כאילו, אני מסוגל לעשות את זה לבד, אני לא באמת צריך אתכם. ושוב, זה לא שאני לא צריך שום, הייתה לי תמיכה, ולמדתי במסגרת שכן, כאילו, הרוב למדתי לבד, אבל נגיד, מתמטיקה הייתי לומד עם המורים, אבל בסופו של דבר, כאילו, זה היה באמת איזושהי הוכחה של, הנה, קיבלתי בגרות, למרות שעזבתי את בית הספר שלכם.
כלומר, אפשר להגיע לאותה תוצאה, בלי להיות תוצר של המערכת הזאת, שמסרסת אותי במלא דברים אחרים.
כן, וגם תראי, היכולת ללמוד לבד זה חשוב בטירוף, זה משהו שבאמת לא מלמדים בבית ספר.
יש לי פוסט שלם על זה בבלוג.
אני בטוח. וזה חשוב כי הרבה פעמים אנשים אומרים לי כזה, הנה, אתה עזבת, אבל אתה אחד יכול ללמוד לבד, ויש מלא אנשים שלא מסוגלים ללמוד לבד, אז מה עכשיו את כולם? לא, אני אומר, כאילו, אנשים שלא מסוגלים ללמוד לבד, זה כי הם לא התרגלו לזה, כי הם לא לימדו אותם מגיל מאוד צעיר, שאת היכולת הזאת בעצם, את הסקיל הזה, שהוא באמת כל כך חשוב ומשמעותי בעולם החדש שאנחנו נמצאים בו.
אז אני לא אסתכל אם יש לי עוד שאלה, כי יש לי עוד שאלה שאני סקרנית לשאול, כבר ננצל פה את הסיטואציה. אז אם אתה אומר שבגרות עשית כי כן הייתה איזושהי ביקורת מהסביבה, והיה חשוב לך להוכיח שאתה כן יכול למרות שעזבת, אז איך אתה מרגיש, נגיד, לגבי לימודים בהמשך? אתה תלך ללמוד באוניברסיטה, או שאתה מרגיש שאתה כבר פיצחת את העולם?
זו שאלה ממש ממש טובה. האמת שגם בדרך לכאן ראיתי איזשהו סרטון של דן אריאלי.
ללמוד או לא ללמוד? הפרויקט של פרנקל.
עם פרנקל, בדיוק.
אתה רואה, אנחנו מסתובבים באותם עולמות, למרות שאתה בן 17 ואני בת 45.
תראי, זו שאלה קשה. אני ממש הסכמתי עם הרבה דברים שהוא אמר שמה, וגם היה לי קשה עם כמה דברים שהוא הזכיר. אני חושב ש... כאילו, הייתה תקופה בחיים, כאילו ממש אחרי מה שעזבתי את בית ספר, בעצם הרגשתי תקופה מסוימת שהנה, אני לא צריך עכשיו בגרויות, כי הנה יש לי עבודה וניסיון, הרי במיוחד בעולם של ההייטק שאנחנו נמצאים בו, ניסיון הרבה יותר חשוב מכל תואר לא רלוונטי או משהו כזה. מצד שני הוא צדק, יש מקום גם להשקעה בעצמך ובחינוך שהוא יותר נרחב מסקיל ספציפי. אני מרגיש את זה נגיד עכשיו שאני עבדתי בפרונט-אנד, שזה תחום נקודתי מאוד בתכנות במשך שנים, ואני ממש נהייתי מאוד מאוד טוב בזה, אני יכול להגיד, אבל בהרבה דברים אחרים יש לי חורי השכלה.
מה לדוגמה?
אני יכול להיות ספציפי טכני, כאילו.
כן,
אני
כן.
אני מדבר על לייטקס נקודתית, אז נגיד, כאילו, אני אומר ברמה...
כלומר, עוד
כן, אני אומר,
תחומים טכניים
להשלים. דברים שהייתי אולי לומד בתואר ראשון למדעי המחשב, ולא בהכרח למדתי מתוך הניסיון, כי עשיתי בשביל לעשות ובשביל ללמוד איך עושים דברים ספציפיים. ויש דברים יותר נכבים שלומדים אותם כחלק מתואר אקדמי שלא בכך, או סתם השכלה.
כן, עשיתי תואר מתמטיקה, מדעי המחשב.
בדיוק, בדיוק. וגם באמת מעניינים אותי, אז גם עוד טיעון בעד ללמוד באוניברסיטה, שזה באמת מעניין אותי הרבה מהקורסים שלוקחים בחלק מהתואר הזה, ותארים אחרים גם כן.
ואם כן היית הולך, או שתחליט ללמוד, לאיפה אתה נמשך קטע? יש לך איזה משהו לא מיושב בין החלק הטכני לאומנותי?
נכון, זהו. אז האמת שאם פעם הייתי נלך ישר מיד מדעי המחשב, וזה היום
עכשיו זה לא...
ממש לא, אני חושב שגם ספציפית מדעי המחשב זה תחום שהרבה יותר קל ללמוד אותו לבד, בניגוד לתחומים אחרים שאני מאוד אוהב ללמוד, וקשה לי ללמוד אותו לבד, כמו פילוסופיה וכלכלה ודברים כאלה. אז לצורך העניין, מדעי המחשב, אני יכול לקחת את הסילבוס של התואר וללמוד את רובו בעצמי, כי זה גם מעניין אותי. ואם עכשיו אני ארצה ללמוד פילוסופיה או כלכלה או דברים כאלו, אז אני אולי אפחד דווקא כן לנצל את המשאבים האלה של ההשכלה האקדמית בשביל ללמוד את זה שם דווקא, אני חושב. אבל תשמעי, יש לי עוד זמן, כאילו, עכשיו צבא וזה...
כן, כן, קח את הזמן. אנחנו רק שואלים לצורך היכרות.
כן, לגמרי. אבל שאלה מעניינת. כאילו, תסקתי בבוקר.
באמת? כשראית את הסרטון?
בדיוק, כן.
מגניב. האמת שזה אחלה שהם עשו את הפרויקט הזה. אני מניחה שהם יביאו דעות לפה ולפה, אבל אני לא יודעת אם יש להם כוונה בסוף לתת איזושהי מסקנה. נראה לי זה גם אחריות כבדה.
כן, לא, תראי, אני צריך פרק אחד, אני עוד לא יודע, אבל...
הם צילמו כבר כמה, אבל...
כן, כן. בסדר, אני גם לא... אני גם קשה לי לעקוב אחרי כל מה שמוצא שם, אבל...
כן, כן, הרבה תוכן, אבל תוכן מגניב ומעניין.
נכון.
אני לא זוכר, אתה שאלת אותי שאלה שאתה ממש רוצה לשאול אותי?
לא, האמת שזהו, אני גם עכשיו קיבלתי את השאלה הזאת, אם יש שאלה שממש הייתי רוצה לשאול אותך. לא יודע, אני יכול, סתם, כי דברים באמת קטנים, כאילו, על הציבור חיים, כאילו, לא יודע, בני כמה ילדים שלך למשל, או...
הילדים שלי עוד מעט בני 14. הייתי תאומים, בנים. הם סובלים במערכת החינוך, כמוך. הם גם נמצאים באחד מהקצוות של הגאוס, אז הם... לדעתי כל הילדים... באמת, אני ממש מאמינה שיש אחוזים בודדים ב...
אולי זה גאוס הפוך.
כן, גאוס הפוך. אבל אני מתכוונת, המערכת בנויה ככה, כי היא חושבת שזה הקצוות, אבל יש שם בסוף יש שני אנשים.
נכון.
או 2%, לא משנה. משעמם להם. אבל מצד שני, הם כן אוהבים ללמוד. אבל הם לומדים לבד, אתה יודע, מכל מיני מקורות אחרים, כמוך. בגלל זה הנושא הזה כל כך מטריד אותי.
כן.
כי אני רואה את הפערים. גם כשמטריד אותי משהו, אז אני לא מחכה שמישהו יעשה משהו בנידון, אלא אני רוצה אני לעשות איזשהו שינוי. למרות שאם יש משהו שקשה לשנות, זה מערכת החינוך, זה פשוט חתיכת ספינה גדולה, כבדה ומסורבלת. מצד שני, אני לא מאמינה בכל מיני פתרונות פרטיים, או כל מיני דברים מחוץ למערכת, או שרק אנשים שיש להם כסף יכולים לשלם עליהם. כאילו כן חשוב לעשות שינוי שהוא יהיה רוחבי ושהוא יהיה כללי. צריך להתחיל מאיפשהו.
זהו, יכול להיות שהתחלה מאיפשהו. אני מבין מה את אומרת. זה גם טיפה ביקורת על דרך שבה אני עשיתי את זה, אבל יכול להיות שהשינוי הרוחבי הזה צריך להתחיל כאילו, צריך להתחיל מאיפשהו, ואיפשהו הזה הוא מתחיל פה, א', לתת תמיכה למקרים כאלה, בשביל כאילו שאנשים...
אז לחנך את ההורים, שכשהצורך כבר יגיע מהילדים, אז...
כן, אבל הנה, את עכשיו הורה...
הורה?
הורה, מחונך.
אימא.
אימא. ואת יודעת שיש את הצורך הזה, ואת עדיין לא... כאילו לא... תתמכי בהכרח בילדים שלך לעזוב את מערכת החינוך הפורמלית.
למה לא?
אז אמרת את זה עכשיו, שפתרונות האלטרנטיביות...
לא, אני מתכוונת שאם אני רוצה לעשות שינוי בעולם, אז השינוי שלי לא ילך לכיוון של להקים בית ספר פרטי שיעבוד כמו שאני חושבת שהבית ספר צריך לעשות, אלא אני רוצה לשנות את המערכת הציבורית. אם הילדים שלי ירצו לעזוב את המערכת וללמוד כמו את המסלול שלך, בטח שאני אתמוך בהם. אבל אני פשוט... אני מאמינה שהשינויים הם צריכים להיות לכולם, לכל האנשים, שהמערכת צריכה להשתנות, ולא למצוא פתרון למי שכבר נמצא במקום הזה. כי מי שכבר נמצא במקום הזה כמוך, הוא ימצא את הדרך לעשות את זה. צריך צריך מראש שלא כל הילדים יסבלו במערכת, שהמערכת הזאת תהיה לערך, כי משקיעים שם כמויות מטורפות. התקציב החינוך זה תקציב מה, שני בגודלו, כן, אחרי תקציב הביטחון. אז זה טירוף שיש את הכסף ועושים איתו דברים שהם לא מקדמים אף אחד לקראת מה שאנחנו הולכים אליו.
נכון, אבל אני אומר את זה כי כאילו גם פה אני עדיין מרגיש, לא, זה משהו שהגעתי אליו בשנה שעברה, שכאילו אני מרגיש לשנות את המערכת החינוך הציבורית בצורה רוחבית, זה תהליך הרבה יותר קשה וארוך, כשמנסים להיכנס אליו מבפנים, זאת אומרת, לבוא למשרד החינוך ולשנות אותו מבפנים, מאשר להפעיל על מערכות כאלה לחצמים בחוט. זאת אומרת, אני מאמין שהם יהיו מספיק אלטרנטיבות שזה ברור לכולם שהם עובדות טוב יותר, אז משרד החינוך גם יתגמש ויתחיל.
תראה, השינוי ברור שהוא יתחיל מהשטח. אף אחד לא ישכנע אף שר חינוך לעשות את השינוי. אבל אני מאמינה שהשינוי יבוא לא על ידי זה שיהיו מספיק אלטרנטיבות, אלא שיהיו מספיק אנשים כמוך שימאס להם, ושהם יקבלו תמיכה לעשות את זה. וברגע שהמערכת תהיה לא רלוונטית, אז היא תצטרך לעשות חושבים עם עצמה. מעצמה, כלומר...
נכון או לא, אבל אני פשוט רואה ככה את הדרך, כי את אומרת שמספיק אנשים, אבל...
אתה אומר שלמישהו כמוך, תהיה לו אלטרנטיבה, ויהיה לו יותר קל לעשות את השינוי.
ככל שיהיו נגיד יותר בתי ספר דמוקרטיים, אנתרופוסופיים, ואלטרנטיבות מהסוג הזה, אז יותר אחוזים מהתלמידים בארץ ילמדו במקומות כאלו. ואז מערכת החינוך הפורמלית תבין שאולי יש פה משהו, שאולי צריך לשאוב מהמקומות
האלה. אני חושבת שהם מבינים, אבל אני חושבת שלאף אחד אין... כי אי אפשר לשנות מערכת החינוך, צריך למחוק אותה, כאילו... לייצר מכתש ממש עמוק מהפיצוץ שימחוק אותה, ולהתחיל משהו כאילו מאפס.
ואת רואה את זה קורה? את רואה את זה קורה נגיד ב-20 שנה הקרובות בארץ? או זהו?
תראה, אני קשה לי, אני לא עתידנית, אני לא יודעת להגיד מה יקרה עוד 20 שנה, אני חושבת שיש שינוי שהוא מוכרח, שהמציאות תכתיב אותו, אבל אני לא חושבת שיש שינוי שיבטלו את כל מה שקורה היום, ומישהו עכשיו ימנה איזושהי ועדה שתעשה חשיבה מחדש באמת מה צריך להיות. לאף אחד אין תאומץ לעשות את זה. אני חושבת אולי יעשו איזושהי רפורמה, כי גם אין מה לעשות, הפוליטיקה שלנו בארץ היא בנויה ככה שאף אחד לא שורד יותר מדי זמן בתפקיד שלו, וכל עוד לא יהיה שר חינוך שהוא מקצועי, אלא שהוא פוליטיקאי, והוא צריך גם שרידות פוליטית, והוא לא יעשה מהלכים שלוקח 10 שנים לעשות אותם, כי בסוף זה לא הוא יגזור את הסרט בטקס פתיחה של מערכת החינוך החדשה, אז הוא לא יתאמץ, אז הוא יעשה רפורמות כאלה ואחרות, וינחית אותם מלמעלה ויבלבל את כל בתי הספר.
נכון, אבל כאילו...
אבל לא רוצה שזה יישמע פסימי, כי אני כן חושבת שיהיה שינוי, ואני חושבת שהנושא הזה מתחיל להטריד הרבה מאוד אנשים, ויש הרבה יוזמות כמו שלי, שכרגע אין לי יוזמה ספציפית, אבל אני כן מעוניינת לפעול בנושא הזה, ואני מייצרת שיתופי פעולה עם כל מיני אנשים שכן עושים דברים בתוך ומחוץ למערכת, ובסוף השינוי הזה יקרה, מהשטח.
לא, אנחנו רואים את הסדקים מתחילים להיפער ולשר לחינוך, כאילו ממש מרגישים את זה. זה בדברים הקטנים, זה כמו בגרות חומר פתוח, זה שיטה בהיסטוריה, או דברים כאלה, שממש בקטנה, לאט לאט רואים
מחלחל.
בדיוק, מחלחל לאט לאט, וזה ייקח המון שנים, אבל ככל שיהיה יותר לחץ פרטי, במרכאות, כאילו מהמגזר השני זה נקרא, אני חושב, על המערכת הזאת, אז לדעתי זה גם יהיה יותר, כאילו זה יקרה יותר מהר גם ויותר נכון.
כן, או שהם ממש מרוצים ממה שאנחנו מדברים, או שהם ממש לא, כי הפסיקו לשאול שאלות.
כן, גם... אוקיי. כאילו, זה מוקלט כאילו, מה שדיברנו בחצי שעה האחרונה? אוקיי.
לא, פשוט חיכינו לאיזשהו סיום רשמי, אחרת פשוט היינו ממשיכים, לא הייתם עוצרים אותנו. טוב, לי היה ממש כיף.
גם לי, ברור.
מעניין. זה, אתה רוצה לסכם?
כן, אני חושב שאלף, יש כאן ליהוק מדהים של שנינו, אנחנו בעצם ממש דומים. כן, לגמרי. ובאמת את בעיניי ממש מרתק, ובאמת בא לי שנשמור על קשר גם אחרי הפודקאסט.
אחלה, עכשיו כבר מותר לחפש בפייסבוק, נכון?
כן, בדיוק מותר להכיר ככה יותר את זה. זהו, ובאמת היה ממש ממש כיף ומעניין.
אחלה,
גם לי. גם בנושאים אישיים וגם בנושאים ממלכתיים ודניים כאלה.
זה אולי אני אזמין אותך לכתוב פוסט אורח בבלוג שלי, שנשמע את נקודת מבטו של הדור שעבורו עושים את השינוי.
לכיף.
אחלה.
רוצים להשתתף בתוכנית או להציע לנו שאלות? שלחו לנו מייל בכתובת zarim.glz@strudelgmail.com. ערכה והפיקה, סיוון רדן.
מחלץ לעזרה, דן פישקול.
תודה רבה גם לקובי עוז המלך. אני חייב כי הייתי ב-14 הופעות של טיפקס. ונתראה בפרק הבא.
וואו, זה סאונד אחר.
כן, לגמרי. אני בטח אחרד לשמוע את עצמי, אני סומת. נראה לי אף מן אדם לא אוהב לשמוע את הקול של עצמו, נכון?
אני גם מדבר ממש מהר וממש לא ברור, נכון?
אני מדברת מהר, אבל אני נראה לי, אתם מצליחה לעבוד על עצמי בזמן האחרון. הם כנראה, אז אם שנינו דיברנו מהר, אז הם כאילו יורידו אותה.
זה לא, חשבתי על זה גם, שאני
הייתה... כי הפוך, בפודקאסטים אני שמה, אני שומעת 1.3 או 5.
אני גם, 1.5, כן, אני גם.
תלוי בה. לפעמים, את פרינקל אפשר לשמוע כשהוא מדבר, אפילו ב-1.5, אבל יש לו מרויינים שמדברים מהר בטירוף, אז אי אפשר.
אז את צריכה את...
כן, כן, כי אז אני לא...
לא, אני גם, אני ממש, אני ממש משערים אותי לשמוע פודקאסטים ויוטיובים, כאילו הרצאות כאלה, אני תמצא מזה על 1.5, 1.2, תמיד. זה יופי, וואי, אנחנו ממש דומים, כזה קיצוני, כאילו.
כן, זה מצחיק.